טוב, רבותיי, היום אנחנו ברשותכם, הייתי רוצה קצת לעסוק בסוגיה ש... כשאנחנו מדברים על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, זה דבר מאוד מרכזי בכל, הייתי אומר, בכל גישתו, מחשבתו, מעשיו, פעולותיו. וזאת מידת האהבה. הרב קוק זצ"ל, כידוע, הוא היה כהן. וכהן, כשהוא עולה לדוכן כל בוקר, הוא מברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. וכתוב בהלכה שאם הכהן, איזושהי סיבה, הוא לא אוהב מישהו מהציבור, מהקהל, אז שלא יברך, הוא לא יכול להכחיש את הברכה. הברכה אומרת באהבה. אם באהבה, אתה לא יכול להגיד מילה, ואתה להכחיש אותה על ידי זה שאתה לא מסמפת מישהו, או חס ושלום שונא מישהו, או משהו כזה. זאת אומרת, המחויבות הזאת לאהוב את עמו ישראל, המחויבות הזאת היא מחויבות של הכהן, קודם כל, וכל האחד מישראל, ואהבת לרעך כמוך. אבל הכהן זה משהו מיוחד, הוא מחויב לעניין הזה שהוא צריך לאהוב את כל עם ישראל. והשורש של העניין הזה, אהרון הכהן, הלל היה אומר, ככה נאמר פרקי אבות, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, קודם כל אוהב, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאתי, הייתי אומר, הרב קוק זצ"ל, שהוא היה כהן כידוע, הוא היה, מה שאפיין אותו בגישתו, באמת זה האהבה הגדולה. אהבת הבריות, קודם כל, כמו אהרון הכהן. באמת, מה זה הבריות? למה לא נאמר אהבת היהודים, או אהבת הצדיקים? צריך לאהוב את היהודים, צריך לאהוב את הצדיקים, אבל כתוב, אהבת הבריות. צריך לאהוב את כולם, את כל הבריות. מה זה הבריות? הבריות זה כל ההוויה כולה. ואיך אומרים, מקרני רעמים ועד קני, ועד ביצי קינים, ככה נאמר. הקדוש ברוך הוא זן את כולם, מהחיות הגדולות עד החיות הקטנות. ואנחנו צריכים גם כן לזון, לאהוב ולכבד ולראות בכל ייצור וייצור, ייצור של הקדוש ברוך הוא. אם זה צמחים, אם זה בעלי חיים, אם זה בני אדם, אם זה עם ישראל, ובתוך עם ישראל מדרגות מדרגות, אבל צריך לאהוב את כולם. זה אפיין את נשמתו הטובה, נאמר, או האצילית של הרב קוק זצ"ל. הוא כתב על האהבה הזאת. וברשותכם, בואו נקרא, תפתחו בבקשה בדף קמח, קוף ממחת באורות, פרק ד', יש לו פרק שלם, שעוסק כאן באהבת ישראל. אז לא רק נאה דורש, הוא היה גם נאה מקיים, הרב זצ"ל. אני אקרא את הדברים כפי שהוא כתב אותם, עניין האהבה. בבקשה. אהבת ישראל והעבודה של הסניגוריה על הכלל ועל הפרטים, ראינו ללמד זכות, על כלל ישראל ועל פרטי ישראל, על כל אחד ואחד, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. הייתי אומר שהאהבה זה שייך רק לרגש. הוא אומר, לא. נכון, אדם שהוא אוהב, הוא מבחינת הרגש. מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה, כי האהבה משולה ללהבה. להבה זה רגש. מתלהבים, כן, אדם שאוהב מישהו, יצא כאן מישהו לאהוב מישהו כאן, פעם. זה חולי אהבה, הוא חולה, יש ביטוי כזה, חולי אהבה. כן, אהבה זה, ראיתי בקוזרי, הוא אומר, זה המידה, המתנה הטובה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, העניין של אהבה. אבל זה לא רק עניין של רגש. אם זה בן אדם לחברו, בין איש לאשתו, או לילדיו, או לכל דבר. האהבה, הוא אומר, ללמד, היא באה לידי ביטוי גם במעשים, אבל קודם כל ללמד זכות, לראות טוב, לראות עין טובה. אברהם אבינו היה בעל עין טובה, כמו שנאמר בפרקי אבות, שאחת התכונות של אברהם אבינו, עין טובה, שאתה אוהב מישהו, אתה רואה אותו בעין טובה, אתה רואה את הטוב שבו, אתה רואה, אתה מלמד אליו זכות. לא שאתה עוצם עיניים, אנחנו נראה את זה בהמשך. גם צריך לראות את הפגמים, זה כמו הורים טובים שאוהבים את הילדים שלהם, אז הם לא כל הזמן רק רואים את הטוב, אלא גם רואים את הפגמים על מנת לתקן, לא בשביל חס ושלום לחשוב לא טוב על הילדים, אבל לתקן אותם. אבל בסך הכל צריך ללמד זכות על הכלל, וגם על הפרט, על כל יהודי ויהודי צריך לדעת ללמד זכות, לסנגר עליו מה שהוא אומר כאן. אבל זה לא רק עניין של רגש, גם עניין של חוכמה. צריך חוכמה איך ללמד זכות על הזולת. כי לפעמים הזולת או האחר, הוא לא מתנהג יפה כל כך. במיוחד ביחסי אנוש לפעמים, אתה רואה אדם שמתנהג ככה או אחרת, איך אתה תלמד עליו זכות? לכן אומר כאן הרב, זה לא מספיק רגש ללמד זכות או לאהוב מישהו. כי אם מקצוע גדול בתורה, צריך ללמוד איך לאהוב. זה מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה. ולא חוכמה לאהוב את השווה. חוכמה לאהוב את השונה. אני אומר תמיד בשלום בית. תמיד הרי יש שוני בין איש לאישה באופן טבעי. חוכמה לאהוב לא את מישהו שווה לך, אלא מישהו שונה ממך. אם זה במנטליות, אם זה בדיבורים, אם זה במידות, אם מעשים. כאן מתבטאת האהבה הגדולה. האהבה הגדולה זה יכולת, זאת אומרת, חוכמה אדירה, להקיף את כולם, גם את אלה שנראים בעיניך כבעלי תכונות כאלה ואחרות, או מעשים כאלה ואחרים, שאולי הם נדחים ממך, בכל אתה צריך לאהוב אותם. וחוכמה עמוקה ורחבה, איך להגיע למציאות כזאת של אהוב גם את ה... כאמור, גם מה שנראה בעינינו כדבר לא טוב, גם לאהוב את ה... את ה... לכאורה, גם את מישהו רחוק ומקולקל מכל הדברים האלו. והיא רבת ענפים שכולם סומכים ויונקים מלשן טל אור תורת חסד. יש תורת חסד, יש גם תורת דין. אדם יכול להסתכל על העולם בעין טובה כאמור, לראות את הנקודות הטובות בכל דבר ודבר, ללמד זכות על כל אחד ואחד. אבל אדם גם יכול, חס ושלום, מידת הדין. עץ חיים היא למיימנים בה, ושם המוות למסמילים בה. יש לזה כמה פירושים. אחד הפירושים, מה זה עץ חיים היא למיימנים בה? ימין זה תמיד מידת החסד. ושמאל זה מידת הדין. אז לפעמים אדם לומד תורה, עץ חיים היא למיימנים בה, שמחפשים את, את הטוב ואת הטוב בכל דבר ודבר. אבל לפעמים אדם לומד אותה תורה, אבל הוא מחפש את, את החיסרון, את הדין, את מידת הדין וכו'. בכל זאת תורת חסד. אנחנו צריכים ללמוד תורת חסד ממי שהוא באמת איש חסד. וזה הרב קוק לצד. בוא נראה כיצד הוא מתייחס לעניין הזה של אהבה. אהבת ישראל מתחילה היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא לסגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. פעם נתנו כאן משל בעניין הזה, זה טוב לפרט, אבל זה ודאי ודאי טוב לכלל המשל הזה. המשל הוא משל הפנינה או היעלום שהוא מכוסה בבוץ. אז כל אחד מבין שאם היעלום מכוסה בבוץ, היעלום אפילו כשהוא לא רואים אותו הוא נשאר יעלום, נכון? נכון או לא? איך אתה יודע? עם ישראל זה יעלום, עם סגולה, אוצר, ככה, עם חביב, ככה, אומר הפירוש, כן. ונשמה טובה, העם היהודי, ככלל אני אומר, ככלל העם היהודי, עם טוב, נשמה טובה. שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. והבחירה לא מתחילה אנחנו לא בחרנו. אני בדקתי זה באינטרנט. הוא בחר אותנו. זה כמו ילד שנולד. הוא לא בחר להיוולד, הוא נולד. אנחנו נולד בנשמה טובה. נכון שבמשך הדורות היו הרבה קשיים ברוב אבנותינו, גלינו מארצנו, כל הדברים האלה. אבל הנשמה נשארה נשמה. היהלום נשאר יהלום. עם כל הכיסויים וכל הבוץ וכל הלכלוכים וכל הדברים האלה. מה שצריך זה עין חודרת מעבר לקליפות, מעבר ללכלוך, מעבר לבוץ, מעבר לדברים האלה, ולראות את הסגולה של עם ישראל, את הנשמה הטובה של עם ישראל. הרב כותב במקום אחר, באגרות שלו, איגרת תקנה מפורסמת, ושם שואל אותו אחד החכמים, גדולי החכמים אז בדור ההוא, איך הרב יכול לאהוב את אלה שהם פורקי עול ומחלי שבת וכל הדברים ש... יסביר לי את הדבר הזה, הוא אומר לו הרב, הרדב"ז, זה היה רב של צפת, רב של צפת, רב בצפת, תלמיד חכם. אבל אל תסביר לי לדרך הקבלה, הוא אומר, תסביר לי בדרך הפשט. איך אפשר... אז הרב מסביר לו, אני אומר, תמסית הדבר שם, מה הוא אומר? כשמסתכלים על בן אדם, יש שני מימדים מבן אדם. יש ההופעה החיצונית שלו, ההתנהגות שלו, הלבוש שלו, איך שהוא מופיע. אבל כל בן אדם יש לו נשמה, זה צריך לדעת. שאלה מה אתה רואה בבן אדם? אם אתה מסתכל על החיצוניות שלו, אתה לא יכול ללמד עליו זכות. לפעמים החיצוניות זה הבחירה שלו, ההתנהגות שלו. אבל אם אתה זוכה ויש לך עין חודרת, ואתה אומר שמעבר לחיצוניות יש כאן סגולה, יש כאן נשמה טובה, אז אתה יכול ללמד עליו זכות. ואז מסביר הרב, יסוד גדול מאוד, שהסגולה, הטבע, נאמר, אי אפשר לבטל אותו לעולם. ככה האדם נולד עם נשמה טובה, התינוק נולד עם נשמה טובה. כל בוקר אנחנו אומרים, נשמה תורה שנתת בי, אבל לא רק בך הוא נתן, אני בדקתי את זה, בכל אחד מאיתנו נתן לנו נשמה טובה. הוא עם הצטלה כזאת, הצטלה אחרת, מתנהג ככה, זה לא, הנשמה נשארת אותה נשמה. אם אתה רואה רק את החיצוניות, אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, אם כן שומר שבת או לא שומר שבת, אם כן לומד תורה או לא לומד תורה, הוא אומר, אז קשה מאוד ללמד זכות. אתה רואה את החסרונות של האדם. אבל אם יש לך עין טובה ועין חודרת לנשמה, אז אתה יכול ללמד עליו זכות, גם כשהוא לא מתנהג יפה. דרך אגב, זה בסוד החינוך המוצלח, מישהו כאן מעוניין להיות מורה או לעסוק בחינוך, ניתן לך טיפ לשאיפות שלך. בכל כיתה, כמעט בכל כיתה, אני לא רוצה חשבים להכליל, יש תמיד מופרעים, נכון? היית פעם בית ספר, היה לך בכיתה כמה מופרעים. כן, חוץ ממך. שאלו אותי למה, ככה זה עם ישראל. אנחנו לא, איך אומרים, כולם שווים. יש ילדים כאלה, ילדים, אני עסקתי הרבה בחינוך ובבית ספר, כי אני אומר, תמיד ילדים שיש להם קשיים, קשיים טבעיים. וככה וככה, כל מיני, כל ילד זה עולם ומלוק, יש ילדים מופרעים. אבל יש שני סוגי מחנכים. יש מחנך, שהוא רואה ילד שהוא מפריע, הוא זורק אותו מהכיתה, נפטר ממנו. פשוט. הוא לא יכול להתמודד עם ההפרעה הזו. אז הדרך הנוחה ביותר להיפטר ממנו. יש מורה או מחנך, שהוא רואה ילד מופרע, הוא שואל את עצמו, למה הילד הזה? מה הסיבה שהוא מופרע? בואו, בהפסקה ניגש אליה, מחבק אותו. רוצה לברר, מה מסתתר מאחורי כל ההפרעה הזאת? יש לו נשמה טובה, זה שהוא מופרע, יש לו סיבות כאלה ואחרות, אבל הנחת היסוד, שהוא הוא, הוא, הוא לא מת, הוא חי הילד הזה. וכמו שן, שמרפים את השיניים, אז יש שן שהיא חיה, ויש שן שהיא מתה. שאין לה שורש. אז שן שיש לה שורש, היא חיה. היא כואבת, נכון. אפשר לרפא אותה. יש מקום לרפא אותה. אבל כל אדם יש לו את השורש הזה שנקרא נשמה, נשמה טובה. אז מחנך טוב, הוא מתייחס אל הנשמה של הילד, לא אל החיצוניות שלו. ואז הוא יכול לאהוב אותו, להתקרב אליו, להבין אותו, להדריך אותו. זה העניין של האהבה. זה מה שהרב אומר. צריך לדעת לראות את הסגולה, את הטבע, את הנשמה של כל העם היהודי שבדקתי, זה נשמה טובה. העם היהודי הוא באמת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, והצביע בנו בתוכנו את הנשמה התורה הזאת ככלל ישראל, וכל אחד ואחד מאיתנו כחלק מהאומה, יש לו את אותה נשמה טובה. זה לא אנחנו פרטים, אנחנו חלק מדבר גדול וענק עם נשמה. זה מה שהרב אומר כאן. הרב אומר, צריך להסתכל בסגולה של עם ישראל, בנשמה הטובה של עם ישראל. ולא נסתכל על ההופעה החיצונית, על הדברים האלה, שהם דברים משתנים. פעם אדם לובש בלבוש כזה, פעם לבוש אחר. האדם בחיצוניותו משתנה. אבל במהותו הוא תמיד נשאר אדם. וכתוב על האדם, אתם קרואים אדם, אתם, הכוונה היא לעם ישראל. כמו שחזל אומרים. ובאמת כתוב בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חכמים, מאוד זה... המילה מאוד זה אדם, אותיות אדם. א', מן ד', זה אדם, זה א', ד', מ', כן? זה אותו, אותיות, אותם אותיות. במילים אחרות, טוב מאוד זה טוב אדם. האלוקים, הוא ברא את העולם לגלות את הטוב בעולם, לגלות את טוב השם בתאמו, ראו כי טוב השם, אנחנו אומרים. כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. התפקיד של האומה הישראלית, של עם ישראל, זה באמת לגלות את הטוב הזה בעולם. אנחנו מגדלור לאנושות כולה, לעולם כולה, לאורך כל הדורות. נכון שיש דורות שלא רואים את זה, יש דורות שכן רואים את זה, יש פחות, יש יותר. כן, זה נכון. אבל המהות לא משתנה. אתם קוראים אדם. אנחנו מבחינה זו צריכים לגלות את הטוב ומגלים את הטוב. וצריך את המבט החודר הזה, המבט הפנימי הזה, אל הצד הסגולתי ולא אל ההתנהגות. תורה האדם, אל תסתכל על הכיפה שלו. תראה לי את הכיפה שלך. סרוגה, בסדר, אתה מפלגה שלי. איזה כיפה יש לך? שחורה. אתה כבר... מפלגה היא. עבוד, נקרא עבוד. מה זה? על פי הכיפה קובעים את היחס לבן אדם? חס ושלום. אסור. זה לא דבר אמיתי, זה דבר חיצוני. תחלפו עכשיו בכיפות. סתם. אז צריך להבין את העניין הזה. זה מה שהרב אומר כאן. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כל עם ישראל לדורותיו. שיעול האורה האלוקית הזאת, כן. סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ולא משנה באיזה מצב אנחנו. גם במצבים שהיינו בגלות, גם כשהיינו במצבים מאוד קשים. גם אז הסגולה הזאת קיימת, כולל בימים אלה, שברוך השם, שבנו הביתה, שבנו לארץ ישראל, הסגולה הזאת הולכת ומתגלה יותר ויותר. אבל גם היום, מי שמסתכל ברחוב, מסתכל באופן חיצוני, אומר, איפה הסגולה הזאת? לא רואים אותה כל כך. אבל היא מסתתרת, היא קיימת, היא דבר מהותי, דבר בלתי משתנה, כמו שאומר הרב. ביותר צריכה אהבה העליונה זו, אל כנסת ישראל וכל העולם, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, שכל יהודי ויהודי יש לו נשמה אלוקית. כל יהודי ויהודי נשמה תורה שבראת בי, ברא גם בך. ואני אקן לכם תרגיל אם אתם מעוניינים, כשלי יש איזה עסק עם מישהו שהוא קצת מעצבן אותי, לא מעצבן אותי, אבל נאמר, מקומם אותי, בלשון עדינה אני אומר דברים כאלה, אני רוצה להתגבר על המידה הזאת של מקומתי, אז אני אומר, נשמה תורה שנתת בי ובו. גם בו? אבל הוא... כן, בדקתי זה באינטרנט. לא רק בי, מה רק בי נתן נשמה תורה? כל אחד ואחד נתן נשמה תורה. ואז אני כל הכעס יורד. למה גם לא יש נשמה תורה? לא רק לך יש נשמה תורה. וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב, דווקא כאן, מתי? בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, אז צריך הרבה אהבה. כמו שאמרנו, אותו ילד מופרע, למה הוא מופרע? כי חסר לו אהבה. למה הוא מופרע בכיתה? כי אולי בבית לא אוהבים אותו. צריך עזרה. מה היא עזרה? עזרה ראשונה. אהבה גדולה. כי באמת, מי שאין לו אהבה, אז באמת, הוא אחר כך זה מתבטא בהתנהגות שהיא לא הולמת, לא ראויה. דרך אגב, זה כלל גדול, יש חלק הורים כאן, חלק יהיו הורים בעזרת השם. כשתינוק נולד, ההורים באופן טבעי מעריפים עליו אהבה גדולה מאוד. ואיך אני יודע את זה, תשאלו אותי. קודם כל, הייתי אבא. ואני עכשיו אבא, וגם סבא. לא צריך להגיד לי לאהוב את הילדים. זה באופן טבעי, הדבר הזה בא באופן טבעי. למרות שהתינוק מלכלך, לא נותן לך לישון, לפעמים לא נותן לך פה ושם וזה, אוהבים אותו, מחבקים אותו, מנשקים אותו. אבא, מה קורה כאן? ובאמת האהבה הזאת זה מתת אלוקה. זה כמו שאישה, כשבא ילד לאוויר העולם, יש לה חלב, באופן טבעי. ככה, לא רק חלב, לא רק אוכל לגוף בצורת חלב, צריך לתינוק, לתת לתינוק. אלא צריך להעריף עליו חום ואהבה לתינוק הזה. באופן טבעי הדבר הזה בא לידי ביטוי. האהבה הזאת שאנחנו מעניקים לתינוקות או לילדים, לא הולכת לאיבוד. האהבה הזאת היא מלווה את הילדים לאורך כל החיים. זה תינוק ששפר גורלו והוא חי בין הורים נורמטיביים, נאמר כך, שמעריפים אהבה לילדים שלהם. אז במילא, כל הדברים האלה מתגלים בבגרותו, כי הדבר לא הולך לאיבוד. אז הוא נשאיר את חותמו לאורך כל החיים. לעומת זה, חס ושלום, לפעמים יש הורים לא נורמטיביים, שהם כועסים, ולא מתנהגים, לפעמים שומעים לצערנו רב, אבל אפילו אלימות כנגד תינוקות, כנגד מרגיזים אותם, יש כאלה שנותנים להם מכות, חס ושלום, דברים נוראים. אז ילד כזה, תינוק כזה, שהוא גדל לא בחום ואהבה, בחממה, אלא גדל בחס ושלום, במציאות קשה. אז כמובן שילד כזה, מה זה ההגנה הכי, הכי, הכי טובה? התקפה. אז הילד הזה הוא חגה, הוא מתנהג באלימות. הוא מגן על עצמו בעצם, כנגד המציאות שהוא היה שם בילדותו. לכן העניין הזה של טוב ואהבה וחום, זה א' ב' של חינוך מרגע שהילד יוצא לאוויר העולם. וזה לא הולך לאיבוד. אומר כאן הרב, מתי זיקוקים יותר לאהבה? בכל זמן, אבל במיוחד, בעת משבר. בעת משבר, אז צריכים את האהבה. כאן הוא מדבר על הצד הלאומי, אומר, נכון שאנחנו דור של מעבר מגלות לגאולה, והכלל ידוע לנו, כל תקופת מעבר היא רצופה במשברים, גם באופן פרטי וגם באופן לאומי. המעבר בין ילדות לבגרות, מה שנקרא גיל הנעורים, שאדם מנער מעל עצמו כל מיני מוסכמות, כל מיני דברים, זה גיל משבר. המעבר בין בגרות לזקנה, כשאדם יוצא לפנסיה או משהו כזה, הוא עובר משבר. גם בטבע, דרך אגב, גם הטבע, גיל המעבר הוא, או זמן המעבר, הוא זמן לא קל. בין הלילה לאור, לבוקר, צבע השמיים הוא אדום. וגם בערב, צבע השמיים הוא אדום. וידוע מה שחכמים אומרים, שהצבעים מרמזים לנו על מידות. אדום זה תמיד מידת הדין. זה צבע השמיים. למה? הזמן הזה, זמן המעבר בין מצב למצב, הוא מצב מורכב, מצב לא פשוט, יש בו קשיים. והתורה, ברוך השם, הקדוש ברוך נתן לנו תורה, הוא אומר, דווקא בזמן המעבר צריך חיזוקים. מה החיזוק? קריאת שמע של שחרית וערבית. רב צדוק הצדיק מלובלין, הוא אחד הספרים שלו כותב. קריאת שמע של שחרית נותנת לנו כוח עצמה להתגבר על תקופת המעבר שלנו, אנרגיות לכל היום, ואותו דבר בערבית לכל הלילה, יש לנו קריאת שמע של ערבית. צריך חיזוק. אותו דבר מבחינה לאומית, אנחנו בדור של מעבר. צריך לדעת, היינו 2000 שנה בגלות שמשולה בפי חזל לחושך ללילה, וברוך השם זכינו, והנה אנחנו בתהליך של יציאה מן הגלות. זה לא יוצא בפעם אחת, זה תהליך של דורות. כמה דורות יצא לפני, בסך הכל, דור אחד, הקמנו את המדינה, זכינו להקים את המדינה, בסך הכל. אבל התהליך הזה הוא כרוך במשברים, כפי שאנחנו רואים את זה ממש בחוש. משברים אישיים, משפחתיים, ציבוריים, חברתיים, חינוכיים, מוסריים, המון משברים אנחנו עוברים בתקופה הזאת. אומר כאן הרב, דווקא בדור כזה שהוא רצוף במשברים, מידת האהבה היא חשובה מאוד. לא ללכת לפי מידת הדין, אלא מידת האהבה, לאהוב את הבריות, להבין את איך אתה מתגבר על המשבר על ידי הבנת המשבר. כשאתה מבין דבר, אתה יכול להתמודד איתו. להבין שזה תהליך, תהליך מחויב המציאות. זה לא תהליך מקרי, כל התהליך של המשברים שאנחנו עדים להם וחווינו וחווים אותם, כל אחד בפינתו וכולנו ביחד בדור שלנו. לכן בדור כזה צריך להרבות באהבה, אהבת ישראל, אהבת הבריות. בוא נקרא את זה עוד פעם. כן?
עד איפה מגיע העניין של בימוד זכות? זאת אומרת, אדם לא עלינו רוצח, אבל הוא רוצח יש מקום בכלל ללימוד זכות במצבים כאלה?
אדם מה?
למשל, אדם לא
עלינו
רוצח, דברים. אדם
שעושה באמת... יש דין, חס ושלום, אנחנו לא נוצרים. אנחנו, יש לנו חושן משפט. שמעת על חושן משפט? זה ספר שעוסק ביחסים בין אדם לחברו, כולל גזל, כולל, כמו שאמרת, רצח וכל הדברים האלה. אדרבה, בלי הדין העולם באנרכיה מוחלטת. מוכרח להיות דין. אז ודאי כשאדם מתנהג לא כראוי, ומגיע לו משפט כזה או דין כזה או כולי, הוא צריך לדון אותו. אדרבה, מרחם על אכזרים, הוא בעצמו אכזרי, כך אומרים. עכשיו, אתה שואל אותי שאלה נכונה, מה עם הגבולות ללמד זכות? אז כל דבר לגופו של עניין. קודם כל צריך ללמד זכות, אבל באופן כללי, הבאים ללמד זכות על כל האדם. אז אומרים בחסידות, למה כל האדם? כל אדם יש לו חסרונות, אני בדקתי. קודם כל אצל עצמי, אני יש לי כמה חסרונות. גם סליחה, ראה לי את הזקן שלך. לא מספיק גדול.
לא
גדול. יש לי חסרונות. אבל כשאתה רואה את כלל האדם, אתה לא רואה את החסרונות, את הנקודה החסרה שלו, אלא אתה רואה את כללותו, אתה אומר בסדר, יש לו חסרונות, אבל בכללות הוא בסדר. אז קודם כל למד זכות בגלל שהוא בן אדם. לפני שאתה מתייחס אליו באופן פרטי, מתייחס אליו כבן אדם. בצלם אלוקים עשה את האדם. בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, זה לא משנה. הוא יצור אלוקי, כל יצור הוא אלוקי. הוא בריאה של הבורא, הבורא ברא אותו. תמיד באופן, עכשיו, הוא מתנהג לא יפה, נכון? בסדר, אז יש קריטריונים, איך לטפל בזה. גם כשאתה דן את האדם, איך אומר רבי עקיבא, הווה דן את האדם לטובה, כן? הקדוש ברוך הוא דן את יש לו מידת הדין, כן, אבל בתוך מידת הדין יש טוב, שדנים את האדם שהוא ראוי לדין, הדין בא לא לנקום בו, אלא בא לתקן אותו, כן? הכל נידון, כך אומר רבי, הכל נידון בטוב, בפרקי אבות מופיע. הכל נידון, נכון, אבל בטוב. פעם אני נהג לספר סיפור, שפעם כתב לי לפני הרבה שנים, מכלא רמלה, אסיר שהוא נידון כמדומני לשבע שנות מאסר, בגלל שוד. אני לא הכרתי אותו, אבל הוא כתב לי מכתבים, אני לא יודע למה. כתב לי מכתבים. אבל אחד המכתבים מאוד הרגש אותי. הוא כותב שהוא רוצה להגיד תודה לשופט, ששפט אותו לשבע שנים. הוא הסביר במכתב למה. הוא היה כנראה משהו קרימינולוג, עבריין או משהו כזה. והלך מדחי לדחי, מדחי לדחי, עד שתפסו אותו על איזשהו שוד ודנו אותו לשבע שנים. והוא אומר, עכשיו דנו אותי, שאני יושב כאן בבית סוהר, ואני אומר, וואי, 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 טוב ששמו אותי בבית סוהר. הייתי יכול להגיע גם לרצח, חס ושלום. פתח לי את העיניים, השופט. לאן הדרדרתי, לאן הגעתי? הוא נידון בטוב. זה שהוא שם אותו, אז פתאום הוא בא לתשובה, ממש. הוא אומר, אני מבין שבדין יש טוב. אתה שואל אותי שאלה נכונה. עד מתי ללמד זכות? ללמד תמיד זכות למד. אבל זה לא בא לבטל את הדין. אבל גם כשיש דין, דין תורה, דין תורה בא להיטיב עם האדם. הוא לא בא חס ושלום להרע איתו. אנחנו לא ילדים קטנים. ילד קטן, שלוקח לו את הסוכריה, אז הוא כבר בהיסטריה, חושב שנראה. אדרבה, אנחנו כשהקדוש ברוך הוא קצת דוקר אותנו, מה צריך להגיד לו? תודה רבה, ישר כוח. או כמו שהמשל שהוא מביא בעל מסילת ישרים, הרמח"ל אומר, מי שאוהב את אלוקים באמת, אז גם כשלא טוב לו, מה הוא אומר? כל דוד רחמנה, לטב אביד, הכל לטובה. והוא נותן שם את המשל של הרופא, שהרופא לפעמים הוא עושה ניתוח. זה כואב או לא? מה? הוא מוציא לנו, עוקר לנו את השן, זה כואב או לא? מה אתם אומרים?
כואב.
כואב. מה אתה אומר אחרי זה? תודה רבה, ישר כוח. תודה רבה, ואפילו משלם לו. אפשר עוד שן אולי תעקור לי. כאב לך. למה? אתה בוגר. אתה מבין שזה לטובה. את לא הייתה... ככה, סליחה, כמשל, זה מידת הדין, מה שאתה אומר. אז יש מידת הדין, וצריך שתהיה מידת הדין, על כל דבר ודבר, אבל לא לראות בדבר הזה נקמנות, או להערה לאדם, משהו, אלא היטיב איתו, לעורר אותו, שיתעורר לתשובה, לדברים מהסוג הזה, זה מובן. אבל נחזור לנקודה שלנו. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, שלעם ישראל יש נשמה אלוקית, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, מתי? בעת ירידתה של האומה. מתי שהאומה במשבר, מצב רוח שירד לה. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. היום, ברוך השם, יש תנועה של תשובה. אתמול שמענו בכינוס את איגל לוינשטיין, הרב איגל לוינשטיין סיפר לנו איזה התעוררות יש, ואנשים מתעניינים ביהדות ורוצים, מבינים שהחומרניות זה לא כל החיים, צריך יותר מזה, צריך נשמה בתוך החומר. ברוך השם היום, אבל בתקופה של הרב, לפני 100 שנה, היו סוציאליזם וקומוניזם ואיזמי, והייתה התפרקות, הרבה יהודים לצערנו הרב עזבו את המסורת, עזבו את הדת. וכואב הלב לראות דבר כזה, שהורה פתאום רואה את הילד, שהילדים שלו הולכים לכיוון לגמרי שונה ממה שהוא היה רוצה וכו'. אז אומר הרב, הוא חי את זה, הוא כואב את זה, הוא מצטער את זה, והוא אומר, דווקא במצב כזה, שרואים התפוררות וביתה בכל הקדוש לנו, דווקא אז צריך להרבות באהבה. זה הזמן להרבות באהבה. כן, דומה למה, משל דומה, אחד... יש באגרות של הרב קוק זצ"ל, שאחד הבן שלו יידרדר למצבים קשים, כן. הוא בא לאדמור, הוא מביא סיפור של חסידי כזה, הוא בא לאדמור ואומר לאדמור, תראה, הבן שלי הולך בלילות, חוזר לפנות בוקר, אני לא יודע מה הוא עושה, אני כבר... מה לעשות? איך להתייחס לבן הזה שהוא פרק כל עול? לא יודע מבחינה דתית, מבחינה מוסרית, הוא הלך והידרדר. מה לעשות במקרה כזה? אז האדמור אומר לו, ככה כותב באיגרת, אומר לו, מה אתה, כשהוא חוזר בשעות הקטנות של הלילה, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני נותן לו כוס תה עם עוגה. אז אומר לו אדמור, אתה תמשיך לתת לו כוס תה עם עוגה. אל תפסיק לאהוב אותו. גם כשהוא יידרדר. ובסוף, מה היה? הוא כבר הגיע לשפל המדרגה. ומה יש לי בחיים? אבא שמגיש לי כל פעם כוס תה ועוגה. זה מה שיש לי. חזר אל האבא שלו. כן, דוגמה, זה משל. לכן אומר הרב, וככה הוא אמר למי שפנה אליו באיגרת, מה אני אעשה עם הבן שלי? אז הוא אומר, תגיד, תאהב אותו, מה זה? לא לבעוט בו, לא חס ושלום, תאהב אותו, גם במצבים מסובכים. ככה הוא אומר מבחינת הדור. זה שהדור יידרדר וירד, זה חלק מתהליך הגאולה, נאמר. אבל אסור להפסיק לאהוב את הדור הזה. אדרבה, צריך להגביר את האהבה. להבחין שעם כל זה, עם כל המשבר הזה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי של האומה, לא בחיצוניות, לא בהתנהגות, אלא באמת בנשמה של עם ישראל, החודרת רוח הכלל, ושמשכנו של האור הכללי הזה, הנשמה הטובה הזאת, היא גם כן בכל נפש פרטית בישראל. ולא משנה איך הוא מופיע, יש לו נשמה טובה, כי הוא שייך לעם ישראל. בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, שהיא התרחקה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. אז זה יסוד גדול מאוד. צריך לאהוב את כל אחד ואחד, ולא להתייחס להופעה החיצונית, שאם זה ההתנהגות, או אם זה הלבוש, או אם זה... אלא לראות את המהות, לראות את האדם שבו, את היהודי שבו, את הנשמה הטובה שבאדם. כן, ואומר שוב פעם, זה לא רק יהודי, זה אומר גם כל הבריאות, אוהב את הבריאות כתוב. אוהב את הבריאות, את כולם צריך לאהוב אותם. למה? כי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה אוהב את אלוקים, אתה צריך לאהוב גם את בריאותיו. למה המשל דומה שנבין לארכיטקט, שהוא מתכנן בית יפה, כפי שהוא מבין, והוא בנו את הבית הזה. ואחר כך אתה בא לבית הזה, ואתה אומר, וואלה, איזה בית מקולקל, איזה ביקורת יש לך, קירות עקומים, הרצפה פה, זה שם, זה. ארכיטקט מסתכל עליך, לא נעים לו. הוא תכנן, הוא עשה הכל. פתאום אתה מדבר בגנות מי שתכנן את הבית הזה. הארכיטקט העולמי, מי זה? איך אתה יודע? ברוך שאמר, והיה העולם. כל הבריאה כולה, זה פרי הארכיטקטורה האלוקית. ריבונו של עולם ברא את העולם. צריך להבין. אז אם אתה מדבר... פוגם בבריאותיו של הבורא שלה, אז אתה, עצם אתה פוגם בו, אתה פוגם באמונה שלך. כאילו אתה אומר, כל הבריאה הזאת זה לא שייך למי שאמר והיה עולם חס ושלום. זה מובן הרעיון. לכן הוא אומר, בכל מצב, בכל מקרה, זה לא משנה. אתה צריך לאהוב את הבריאות. ובמיוחד, במקום שחסרה אהבה, שם צריך אהבה. כמו הילד המופרע, למה הוא מופרע? כי חסרה לו אהבה, לכן הוא מופרע. אז לא הפתרון הוא להתעלם ממנו, לזרוק אותו, או לא להתייחס אליו. אדרבה, אדם כזה, או ילד כזה, או אומה כזאת, או מצב, מציאות של זמן כזה, צריך חיבוק עם מה שנקרא. אדרבה, לקרב אותו, לאהוב אותו, להתייחס אליו. אבל זה אומר, מי תפקידו של מי לעשות את הדבר הזה? אומר כאן הרב, הגילוי שמגלה הצדיק, צדיק זה ביטוי בחסידות, חסידות זה הצדיק, זה האדמור, האדם המשפיע וכו'. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה, בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, הוא כצפון כל הזמן, זה האור הגנוז הזה בקרבה של האומה, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת. זאת אומרת, באותה מידה שאתה מודד, מודדים לך. דהיינו, אם אתה אוהב מישהו, אז האהבה הזאת היא, קודם כל היא מועילה לך, היא מהירה את נשמתך. האהבה מהירה נשמה. אבל אומר את זה יותר כאן הרב. לא רק שהיא מועילה לך אם אתה אוהב את האומה, אלא האומה עצמה, כל האומה כולה מתברכת מאותה אהבה. לרוממו, כן? פועלת טובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת לרוממו, מעל שפלות החיים הגסים המוגבלים, ההולכים כדורנית בזעפה מאגום, וחיי העולם הזה הם לא קלים, ולפעמים האדם תקוע בתוך כל המורכבות של החיים. אז האדם שאוהב, זה מאיר את נשמתו, מרומם אותו, מעלה אותו. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה. זאת אומרת, אדם אחד שאוהב את האומה, כמו הרב קוק זצ"ל, הוא לא רק שיש בו תועלת בעובדה הזאת שהוא מואר על ידי אור האהבה, אלא באופן סגולה, באופן פנימי, הוא משפיע על כל עם ישראל. זה כמו הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, שהוא אדם אחד, אבל האדם האחד הזה, הוא מזכה את כל האומה כולה, למרות שהוא אדם אחד. המציאות הזאת של הצדיק, שהוא מזכה את כולם על ידי זה שהוא בעצמו, במחשבתו, ביחסו, במעשיו, כל הדברים, הוא משפיע על כולם. הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה במציאות שלנו היום. ניקח דוגמה באופן מדיני. ראש ממשלה הוא אדם אחד, אני בדקתי את זה באינטרנט. אבל הוא במחשבתו, בחוכמתו, בתבונתו, מזכה את כל האומה, או חס ושלום ההפך, בטיפשותו, הוא יכול גם לקלקל לכל הציבור כולו, למרות שהוא אדם אחד בסך הכל. וכל אחד מבין באופן מדיני, שמלך, ראש ממשלה, מנהיג, הוא יכול להיטיב עם כולם, הוא יכול גם להרע לכולם, על ידי מחשבותיו ומעשיו וכל הדברים האלה. אותו דבר גם מבחינה רוחנית ומוסרית וערכית. הצדיק, כאן מדבר על הצדיק, אבל בשעתו כשהיה בית המקדש עומד הכהן הגדול, הוא היה מאציל מרוחו הטובה באהבתו לעם ישראל. זה מה שהוא אומר, ומתלמידיו של אהרון הכהן. מה זה ומתלמידיו של אהרון הכהן? צריך להבין. הפרקה, הלל היה אומר, הלל היה אומר, ומתלמידיו, הוא פונה למי? הלל הכהן, הלל הזקן. למי הוא פונה? לכל אחד מאיתנו. תהיה אתה תלמיד של אהרון הכהן. מה היה אהרון הכהן? הוא היה אוהב ישראל גדול מאוד. זה לא בושה ללמוד מאהרון הכהן. זה לא רק לא בושה, זה מצווה גדולה ללמוד מאהרון. לכן אומר הצדיק, האדם שהולך בדרכו של אהרון הכהן, הוא לא רק מזכה את עצמו, הוא גם מזכה את האומה כולה. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בהם כוח מעורר לחן ולחסד כל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. יש תשובה מאהבה, תשובה מהירה, לא, לא, זה לא הנושא כרגע, אבל בכל זאת, האדם יכול לקרות. יחד עם זה, הרב כותב בהמשך, כשאתה באמת אוהב, אתה גם אכפתניק. למה המשל דומה להורים? יש הורים שהם אוהבים את הילדים שלהם, אבל מאוד אכפת להם הילדים שלהם. אם הם שובבים, לא בסדר, הם מגיבים, הם לא אפתיים, הם לא יושבים מהצד. גם אהבת ישראל, זה שאתה אוהב את ישראל, זה לא אומר שאתה צריך לעצום את העיניים מהמגרעות שצריך לתקן אותם. זה הוא כותב בהמשך. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. צריך ביקורת, ביקורת בונה כמובן, לראות את החסרונות גם, מבחינת מה יש תקן, ולתקן עולם מלכות שדי, יש לנו הרבה מה לתקן. אבל איננו מוצאים את עצמיותה של האומה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, כמו שנאמר בשיר השירים. כן, בבקשה. איך? מישהו גרם לך נזק?
אז בשלום, איך אפשר לאהוב מישהו שנניח דפק לי את האוטו, מישהו ששבר לי את הבית וכו' וכו'?
אני אתן לך, בכל דבר שנראה על פניו כדבר לא טוב, יש גם דבר טוב. אני אתן לכם משל, תבינו. פעם זה היה ביום חורפי, קיבלתי מכה, המכונית התחלקה, וקיבלתי מכה בפח. אני ניגשתי לפחח כאן ברוממה. עכשיו כבר סגרו את הפחחייה הזאת. ואני בא, וזה היה באמת יום חורפי, והרבה מכוניות התחלקו וזה. וכל אחד בא עם הכעסים שלו, נאמר, לתוך הפחחות. ולתוך היה מין תא זכוכית כזה, שם ישב בעל העסק, בעל הפחחה. יושב, וכולו מבסוט, זורח. כל רגע נכנסת מכונית, עוד יותר זורח. יש לו פרנסה, יש לו מבסוט, חלה, שמח. וכל נהג שנכנס, נכנס ככה עצוב או בכעס, אומר, וואי, כמה הנזק, כמה זה. הוא מבסוט וזה עצוב וזה. שניהם רואים את אותה מכונית. זה שמח, מבסוט. זה עצוב. איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? אתה יכול להסביר את זה? הם רואים אותה מציאות. אחד רואה את הטוב שבמציאות, ואחד לא רואה את הטוב שבמציאות. יש לו בעיה עם העיניים. אז בא מישהו, בא מישהו וגער לך, נתן לך מכה בדברים האלה. דוגמה, גם לי קורה לפעמים דבר כזה. מישהו דפק לך, נתן לך משהו. הדבר הראשון שאני אומר, אני אומר בכנות, כפרת אבונות, תגיד, כפרת אבונות, תגיד. לא, באמת זה כפרת אבונות. אני יודע איזה אבונות היו לי. צריך כפרה על האבונות.
בהחלט.
כפרת אבונות. נופל כוס ונשבר. אותו הדבר. מישהו יפיל לך את הכוס. יש אחד שאומר, וואי, טרגדיה עולמית. נשבר הכוס. שני מה אומר? מזל טוב. מזכיר לי את החתונה. נשבר הכוס. כפרת אבונות. גם מידת הדין שבאה לאדם על ידי, אין אפילו דברים קטנים, כמו שאתה אומר, תאונה או משהו כזה. זה, כל הדברים האלה, יש בזה, חבוי בה זה דבר טוב. לא תמיד אנחנו רואים את הטוב. וההפך, אני מוכרח לומר, זה דבר נורא והיום. נורא והיום. מי סיפר לי את זה? הביתי סיפרה לי שבוע שעבר היא נסעה בכניסה לירושלים, ופתאום נהג אחד עקף את השני, והוא עצר את המכונית בצומת כאן בסחרו ברמזור, ירד מהמכונית והתחיל לתת אגרופים לנהג השני, סתם אדם בן 50, הוא כל כך התרגז, כל כך לא שרת על עצמו זה. אז היא מיד, היא רגישה מאוד, אמרה, מיד צלצלה למשטרה, הולך להיות כאן רצח.
100%.
זה ההפך. אז מה אם הוא עקף אותך? אז מה אם הוא פגע בך רגשית, או מעשית, או מה? תתמודד עם זה. אתה ילד קטן, תגיד לי. ילד קטן לא יכול להתמודד. אדם מבוגר מתמודד. אתה נשוי כבר? אתה התחתנת כבר? יעקב.
לא.
עוד לא, אני מבין. החיים שלך פשוטים מדי. תחיה חיים מורכבים ותדע להתמודד. אם פוגעים בך מילולית, או בצורה פיזית, או דברים כאלה, זה לא משנה, צריך לדעת להתמודד. ההבדל בין אדם בוגר לאדם קטנוני, אדם קטן, זה לא משנה הגיל כל כך, אבל האישיות, נאמר, היכולת להתמודד עם קשיים, עם משברים, כאלה ואחרים, כולל תאונות, כולל יחסי אנוש, כולל הדברים האלה. אדם בוגר, הוא מלשון מתגבר, מתגבר על הקשיים, לומד מהדברים, מחכים מהדברים, אין חכם כבעל הניסיון, כל דבר בא ללמד אותו, להשכיל אותו, להחכים אותו וכו', לומדים מהשגיאות, לומדים מהטעויות, מכל דבר. אדם שהוא קטנוני, לא עלינו, כל דבר מייסר אותו, כל דבר מפיל אותו, וכו'. אז אני מאחל לך שבע, יפול צדיק וקם. יפול וקם. כן, בבקשה. אז אם זה שייך למשטרה, תלך למשטרה, לא שאני לא אומר. אתה יודע איך אתה מקבל את זה? בהיסטריה, במפח נפש או משהו כזה, או אתה בשכל ישר, אתה מטפל בבעיה. כן? זה הכל, זה ההבדל. כן, בבקשה. מה יש לך?
אשתי נפגעת טרור. אז אם אני חושב על הדברים האלה, שאתה אומר כאילו, מה שייך, לא עלינו מלכמה, שזה דברים שהם מציבים פה דברים מאוד נוחים, כאילו, דברים שהם מינורים, דברים שהם...
אני גם חי את מה שאתה חי, במסגרת משפחתית, אני מכיר את הדברים האלה מקרוב. אז שאלה איך מתמודדים, אני יכול להגיד לך מה שאני אומר, מה שאני אומר למשפחתי וזה לא כאן. מה שאני אומר, גם במסכים המעשים שישקול הדברים כאלה, צריך להתחזק באמונה. אם אתה לא מתחזק באמונה, זה מצד האמת, עם כל הכאב והצער וכל הדברים האלה, אז אתה, קשה לך פשוט, אתה לא מתנהל נכון. צדיק באמונתו יחיה, זה דבר אמיתי, זה לא מילה באלמה, כן. ומה היא האמונה בעצם? האמונה היא האמונה לא רק במציאות השם, אלא גם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ועושה את הכל ובורא את הכל, כולל מה שכואב לנו וצר לנו. מהי החלופה, מהי האלטרנטיבה? דיכאון, חוסר חיות, חוסר תפקוד. לזה צריך לחנך, לאמונה, לראות את הכל, כמו שאומרת בשולחן, כל דוד רחמנא לדוד. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה לא רק מילה. אנחנו לא אומרים בחר בעמו ישראל באהבה, אלא אומרים את זה בלשון הווה. הבוחר, גם היום הוא בוחר את עמו ישראל באהבה. נרבה באהבה בישראל, נזכה לגאולה שלמה ולנחמה שלמה, ומהרה בימינו אמן.